הרב בני לאו. יהושע פרק ב'.
יהושע פרק ב'. וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש לאמור, לכו ראו את הארץ ואת יריחו. וילכו, ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב, וישכבו שמה. כאן מגיע הסיפור המפורסם על המפגש של שני המרגלים עם אותה רחב. הנאום שהיא נושאת באוזניהם, ממש נאום פוליטי, תיאולוגי, מתארת איך שכל אנשי הארץ מרגישים שנתן אדוני לכם את הארץ, נפלה אימתכם עלינו, נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, והיא מתארת שהשם אלוהיכם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. איזו שירה פיוטית מפי אישה זונה. ברשותכם, אני רוצה לקרוא פעמיים את סיפור הפרק, לא במילה במילה, אלא לעמוד על תוכנו, פעם אחת מתוך הקריאה הפשוטה, מילות התנ"ך כמות שהן לפנינו. פעם שנייה, לקרוא אותם בעיני חז"ל, ואז לנסות ולומר משהו בקריאה בת זמננו. מתוך הקריאה הפשוטה, אני עומד על כך, שהדמות הדומיננטית, החשובה, הדמות שממלאת את הפרק, היא ללא ספק דמותה של רחב. בואו נשים לב, אפילו לעובדה הפשוטה, שרחב יש לה שם, דווקא לצד השני, לשני המרגלים, שהם נשלחים, והם חוזרים, והם מבשרים ליהושע את הבשורה הגדולה, כשהם חוזרים אליו, אומרים לו, נתן השם בידינו את כל הארץ, הם אנונימים, אין להם שמות, כך הם באים, כך הם הולכים. תנסו לספור את מספר המילים שאומרים שני המרגלים לאורך כל הפרק. מה הם עושים? אנחנו רואים אותם רודפים, נכנסים לבית של רחב, אחרי זה אנחנו רואים אותם שהם יוצאים בעד החלון, עוד נגיע ליציאה הזאת שהם יוצאים מן הגג. אחר כך, כשהיא כבר משלחת אותם, והיא מורידה אותם, אחרי ההורדה, הם נמצאים כבר למטה, היא נמצאת למעלה. היא אומרת להם, הר הלכו, פן יפגעו בכם הרודפים. אז, פעם ראשונה, בפסוק י"ז, פותחים האנשים את פיהם, ויאמרו אליה האנשים, נקיים אנחנו משבועתך, הזה אשר השבעתנו. הנה אנחנו באים בארץ, את תקוות חוט השני הזה תקשרי בחלון. עכשיו תנסו לדמיין את זה, הם למטה, היא למעלה על הגג, הם בורחים, הבית מן הסתם כבר שורץ בכוחות של מלך יריחו, שמנסה לתפוס את התרים, את הארץ, והם צועקים, הם צועקים את המילים שלהם, הרי הם כבר לא נמצאים לידה, היא למעלה, הם למטה, איזו פרודיה של מרגלים, אף אחד פה לא חושב על הסודיות, על החרש, שכך ציווה אותם יהושע לחפור את הארץ. במקום חרש, יש פה צעקה, והיינו נקיים משבועתך אשר השבעתנו. כך הם פותחים, כך הם סוגרים. יש פה מין צעקה של שניים, שהם במקום להיראות כאנשי מודיעין, מתוחכמים, עמוקים, שקטים, אנחנו שומעים שני צעקנים, שהפעם הראשונה שהם מדברים, זה מין כיסוי לעצמם, שאומרים נקיים משבועתך פעם ראשונה, נקיים משבועתך פעם שנייה, איזה חידלון, זוהי דמותם. וכך זה נגמר. הפעם השנייה שמדברים, נתן השם בידינו את הארץ. נראה לי שהם בכלל, לא סיפרו ליהושע איפה הם היו, מה הם עשו, את מי הם ביקרו, מי נתנה להם את האינפורמציה, מה ציווה עליהם יהושע. הוא אמר להם כתב מינוי מאוד מאוד ברור. לכו, ראו את הארץ ואת יריחו. חרש, חרש, לאן הם הולכים? בית אישה זונה. נדמה לי שהקריאה הזאת, הקריאה הפשוטה, מעמידה פה את הכניסה לארץ, את המפגש שלנו עם הארץ, דווקא דרך הדמות השולית, דווקא דרך הדמות שהיא כל כך לא עונה על הפרופיל של אדוני ארץ. מי זאת אישה זונה? תמיד בעיר, בוודאי בעיר גבול, אנחנו נמצא את האישה הזונה כמי שמפתה את הנכנסים והיוצאים. אם זאת עיר חוף, אז הנמל שורץ בזונות שתמיד תקדמנה את פני העוגנים באוניותיהם. אם זאת עיר כמו יריחו, שהיא פתחה של ארץ ישראל הבאים מן המזרח, יושבת על החומה הזונה, מפוקפקת, רחב. מדוע הם הולכים אליה? שתי אפשרויות לדבר. אחת, כי הם רצו ללכת אליה. שתיים, הם לא רצו להגיע למקום שבו הם ייחשפו כשני מרגלים זרים בעיר. הם הלכו למקום שבו כולם מפוקפקים, כולם זרים, כולם מתחבאים, איזושהי מערכת שעצם הזנות מסתירה את מה שמתרחש שם. הזנות בתקופת המקרא היא כל כך ברורה, היא כל כך ייצוגית, היא כל כך הדמות האנרכיסטית לשלטון ולמלך, שדווקא הדימוי של רחב בתור זו שמקבלת את פני המרגלים, וזאת שמבשרת להם את הבשורה הגדולה, נותנת לנו את ההבנה שגאולה יכולה לבוא גם מפי שולי שולי החברה. אנחנו זוכרים כל כך טוב את סיפור ארבע מצורעים בספר מלכים, שאת הבשורה לגאולתם של אנשי ישראל היושבים בשומרון, הם מקבלים מפי המצורעים. דווקא מצורעים מבשרים את הגאולה. רחל המשוררת הקדישה לכך שיר ואומרת, אני לא עווה בשורת גאולה אם מפי מצורע היא תבוא. ומה אומרת רחל לרחב הזונה שמבשרת את בשורת הגאולה שנתן השם בידינו את הארץ? נדמה שהדימוי הזה הוא דימוי של קונטרסט. תנסו לחשוב על משה, שט בתיבתו, אחרי שאימא שלו מצפינה אותו שלושה ירחים, ואז בת פרעה מגלה אותו. והנה כאן אנחנו פוגשים את רחב, שמעלה את שני המרגלים האלה, מעלה אותם לגג, ותתמנם בפשטי העץ הארוכות לעל הגג. ואותה אישה שמסתירה ומצפינה, היא זאת ששומרת, היא זאת שמבשרת. שם במצרים יש בת מלך שמבשרת לנו את משה. כאן יש לנו זונה שפותחת לנו את שערי הארץ. כך נראית הבשורה לכניסת ישראל לארץ ישראל דרך חומת יריחו. כשאנחנו עוברים לעולמם של חכמים, לעולמם של חז"ל, פתאום יש טוויסט גדול בכל הסיפור. פתאום רחב מתגלה לנו לא סתם כזונה, אלא כבעלת תשובה. קטע נהדר שאומרים לנו חכמים, מופיע במחילתא, מדרש הלכה לספר שמות, פרשת יתרו, מופיע בשנית, בתלמוד הבבלי, במסכת זבחים, דף קוף תת זין, אומר המדרש כך, אמרה רחב, ריבונו של עולם, שלושה דברים חטאתי, בשלושה ימחה לי, בחבל ובפשטים ובחלון, שהיו מנאפים עולים אליה בחבלים דרך החלון ויורדים, וגם תמנתם בפשטי העץ, ובאותם שלושה דברים זכתה להציל את השלוחים. איזה ביטוי, שלושה חטאתי, שלושה ימחה לי, חבל, פשטים וחלון. תראו הלכות תשובה מלשונה של רחב הזונה. מהו החטא שלה? החטא שלה שהיא הייתה מקבלת את כל מי שמגיע אל החומה, לא משער העיר, אלא מהחלון. היו מטפסים אליה בחבל, היו באים מתחת לאפו של השלטון. מלך יריחו מנסה לייצר שלטון תקין, שלטון של סדר ומשמעת. זנות לעולם תקעקע את השלטון, והיא משלשלת חבל, ועולים אליה מהחבל, מחביאה את אלה שבאים לזנות בתוך פשטי העץ, שם היא מלינה אותם, מהחלון מכניסה אותם, מהחלון מוציאה אותם, והורסת את העיר מבפנים. רחב הדמות האנרכיסטית של יריחו, והיא הופכת להיות על ידי שלושה דברים אלה, הדמות שמושיעה את ישראל, בעלת התשובה. היא הופכת את החטא לתיקון. אם תרצו בלשונו של התלמוד, איך זדונות נעשים לזכויות. מלך ירחו בוודאי לא סבל את אותה רחב המפוארת בזנות, אבל היא הופכת להיות לדמות כבוד בעם ישראל. זה לא מספיק לכם? בא התלמוד במקום אחר, במסכת מגילה, דף יוד דלד עמוד ב', ואומר לא פחות מאשר כך. רחב הזונה נתגיירה ונשאה יהושע. אתם רואים את התמונה? הזונה הגדולה מיריחו נשאת לכובש הגדול של ישראל. יהושע בן נון חי כבן זוג לרחב, ואומר התלמוד, ממנה יוצאת שושלת של נביאים. נריה, ברוך, שריה, ירמיה, חלקיה, חנמאל, שלום, חולדה הנביאה. איזו שושלת. כל בית מדרשו של ירמיהו הנביא וחולדה הנביאה, כולם מתוצרת בית של זיווג בין יהושע בן נון לבין רחב הזונה. החיבור הזה מנסה לעשות קשר, קשר, אם תרצו, חוט השני בין כניסת ישראל לארץ, הצעד הראשון של הכניסה, לבין הצעד האחרון של הארץ, כל שושלת נביאי החורבן מבית מדרשו של ירמיהו וחולדה. איזה עצוב לראות את תקוות חוט השני שנתלה בתחילתו ונתלש בסופו. ככה מתארים חז"ל את רחב, הופכים אותה להיות אמא של מלכות, אמא של נבואה, אמא של ישראל. הדימוי הזה של רחב, פערה של התשובה, איזה דמות שאנחנו מתגאים בה, בהיותה מגויסת לטובת עם ישראל הכובש את יריחו, באה לעולם בלי שום עין הבוחנת את מעמדה של האישה, לא רק הזונה, אלא גם המקעקעת את העיר כולה. הרשו לי כעת, אחרי שראינו את הקריאה הספרותית, וראינו את הקריאה בעיני חז"ל, לומר בדקותיים את המחשבה הישראלית. מה אנחנו חושבים על דמות של משתף ומשתפת פעולה? מה אנחנו חושבים שבתוך עיר מסתתרת לה איזושהי דמות, שכשהיא מזהה את האויב שמתגבר עלינו, היא מוסרת לו את מפתחות העיר? יאמר מי שיאמר שרחב הייתה ריאליסטית. היא ראתה את מצב הכוחות, ראתה את הרוח שגואה בעם ישראל, ראתה את, אולי את ההבטחה של האלוהים מלווה אותם. היא ראתה תמונה, היא ראתה את חולשתה של יריחו, ובריאליזם המדיני היא בחרה לערוק לשורות ישראל. אבל אם אנחנו מוכנים לקבל דמויות שבשם הריאליה בוגדות בעמם, האם אנחנו מוכנים להפוך אותם לסמל, לתפארת, להיות שושלת של תקוות חוט שני? תנסו לחשוב, אם להבדיל או בלי להבדיל, על חיילי צבא דרום לבנון, הצדלניקים. כמה השתמשנו בהם, כמה נעזרנו בהם כשרצינו לנצח בגבול הצפון. הם סייעו לנו לא מתוך אהבת ישראל, אלא מתוך שנאת המן. הם באו אלינו מרצונם כדי לקעקע את המדינה שלהם. נעזרנו בהם, השתמשנו בהם, ונאלצנו גם להגן עליהם. נשתדלנו לעזור להם כפי יכולתנו, אולי לא מספיק. אבל האם אנחנו מתגאים בדמויות? אנחנו יודעים שיש ברחבי ארץ בתים שמדינת ישראל נותנת למשתפים, למשתפי פעולה, שבאים מתוך אויבינו ומקעקעים את האויב מבית. אנחנו צריכים את זה, אנחנו משתמשים בזה, אבל אם אנחנו רואים אותם בתור דמויות מופת, כמה מעלה לנו המחשבה על יונתן פולארד שריגל לטובת מדינת ישראל. השתמשנו בו אנחנו, מדינת ישראל, לטובת מדינת ישראל, אבל הוא בגד בעמו, באומה האמריקאית, ואנחנו מחזיקים אותו ודורשים את שחרורו, מכיוון שיונתן פולארד עשה משהו לטובת האומה הישראלית. אבל האם הוא הופך להיות דמות מופת לעיני העולם כולו? דמות שבגדה באומתה? אני מניח את זה לפתחכם, אני מציע לקרוא את הפרק על מגוון הקולות שפה, שבו, ולהתבונן לרחב הזונה, ולשאול מה מקומה בתולדות אישי ואישות התנ"ך.